נצטווינו לפרסם את הנס, פרסומי ניסה. על הדבר הזה עצמו נצטווינו בליל פסח, ושם אנחנו מספרים ביציאת מצרים. מספרים את הניסים, לספר מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שאירעו לאבותינו במצרים. מגילה, גם היא פרסומי ניסה. הצטווינו לקרוא את המגילה בפורים, לפרסם את הנס. הצטווינו בחנוכה בפרסומי ניסה, ואנחנו אף אחד לא תורח, לא בחנוכה ולא לפני חנוכה. מי שעושה את זה, עושה את זה בנדבת ליבו. אף אחד לא יודע מה היה. מי שיודע זאת מעלה מיוחדת, מעלה אולי חסרון, אבל בכל אופן, פרסומי ניסה, אף אחד לא תורח לספר, לא מספרים לנו, לא נצטווינו לספר, לא נצטווינו לגלות את הסיפור, לא נצטווינו לקרוא במגילת אנטיוכוס, לא נצטווינו לקרוא בספר חשמונאי, לא נצטווינו. לא חייבים בזה. בנוסח על הניסים, שאנחנו אומרים בתפילה בברכת המזון, אנחנו מספרים חלק קטן מהעובדות. חלק קטן מאוד. ולא את כל לא את כל הניסים, את כל המערכת, ואת כל מה שהיה, את הכל. למה נשתנה פרסומי ניסה הזה מיתר פרסומי הניסים? שם נצטווינו לספר את הדברים בעצמם. לספר את הניסים והנפלאות שיראו לאבותינו במצרים, לספר, לקרוא את המגילה, ולספר את המאורה, את מה שהיה, את הנס עצמו. כאן אנחנו מדליקים נר. מהנר אנחנו ממש לא יודעים שום דבר. הנס לא מתפרסם. הנס עצמו, אף אחד לא יודע אותו. לא המדליק ולא הרואה. אף אחד לא יודע אותו. אם הוא יודע, זה במקרה, יכול להיות, אפשרי שהוא ידע אותו. כאן השתנה משהו. זאת מציאות אחרת, גדר אחר בכלל של מה שנקרא פרסומי ניסה. כנראה זה מה שכלול בדברי הגמרא. אמר רב אסי, הגמרא ביומא בדף כ"ט, אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? הפרק בתהילים למנצח על הילד השחר. אומרים חז"ל, הפרק הזה מדבר על אסתר ועל כל מה שקרה שם. למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אסתר זה הנס האחרון. לא היו יותר ניסים. שואלת הגמרא, והאיכא חנוכה? אומרת הגמרא, ניתנה לכתוב כאמרינה. מדובר על נס שניתן לכתוב אותו. נס שניתן לכתוב, הנס הזה, אז מהבחינה הזאת, אסתר היא סוף כל הניסים. כל הניסים שניתנו להיכתב. וחנוכה שונה בזה, כי חנוכה לא ניתנה להיכתב. אז על כורחנו, מה נשתנו ניסים שניתנו לי כתב וניסים שלא ניתנו לי כתב? פירוש הדברים הוא, שוב לפי ערכנו, פירוש הדברים הוא כך, נס שניתן לי כתב, ההבדל בין דברי נביאים לבין דברי חכמים או דברי אפילו עדים שרואים דבר, דברי נביאים, הנביאים הם מבטאים את הדבר בעצמו, הנביאים אומרים את הדבר עצמו, הדבר עצמו מתגלה בנבואה. כשהנביאים אומרים בדברים את הדיבורים האלה שבורא העולם שם בפיהם, אלו הם הדברים בעצמם. באופן שבנס שניתן להיכתב, אז בכתוב כתוב הנס. הנס עצמו נמצא שם, הוא כתוב שם. הנס של חנוכה שלא ניתן להיכתב, אז אנחנו נבחר לנו מילים ונספר סיפור. הסיפור שאנחנו נספר הוא לא יהיה הנס. הוא יהיה סיפור על הנס, אולי. אבל הוא לא יהיה הנס. אם אנחנו צריכים לפרסם את הנס, אנחנו צריכים לפרסם נס במילים שהנס עצמו נמצא בהם. אלו הם מילים של נבואה. מילים של נבואה הן נושאות בתוכם את העובדה בעצמה. העובדה בעצמה נמצאת במילים האלה. הנביאים אומרים את הדבר. אנחנו מדברים אודות הדבר. כביכול, בורא העולם ברא את הכל בדברו. כמו שאנחנו חוזרים על הנוסח של הברכה המון פעמים ביום. בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. והדברים כולם הם, כמו שאנחנו חוזרים על זה המון פעמים, הדברים כולם הם הדברים עצמם. אלו הם הדברים. הדברים בעצם הם אותם דברים שהם היו בבריאת אותם דברים. הכל נהיה בדברו. היינו, במילים אחרות, כל הדברים נהיו בדברו. כשיש לנו דברים כאלה, אלו הם הדברים שכביכול בורא העולם, מה שהוא אמר ויהי, ומה שהוא שם בפי הנביאים. אלו הם דבריו, שהוא שם אותם בפי הנביאים, אלו הם. זה פירוש המילה נביא, זה מלשון, רש"י אומר כך, נביא פירושו ניב שפתיים. ניב, הנביא, הוא המדבר כביכול, המדבר, המוציא לגילוי בדיבור של רצונו של בורא העולם, של דבריו של בורא העולם. נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצוון. כשהוא מדבר, הוא מדבר את כל אשר הצוון. חז"ל אומרים, ידוע, כל הנביאים התנבאו בקו. קו אמר, קו אמר. מוסיף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר. משה רבינו הנביא היחיד, גם הוא אמר לפעמים כה. יש כמה פעמים בתורה שכתוב. משה רבינו אומר, כה אמר השם, עברו בשער המחנה. במעשה העגל. ועוד, כה. כמה פעמים אמר גם משה רבינו כה. מוסיף עליהם משה, שמשה רבינו הוא היחידי שיכול לומר זה הדבר. הוא יכול באמת לומר את הדבר בעצמו. את הדבר, דבר השם עצמו. הוא יכול לומר אותו. יתר הנביאים אומרים בקו, זאת הנבואה שלהם. קו, כזה. פירוש המילה קו זה כמו. כמו מה שאני אומר, כך כביכול אמר בורא העולם. כמו, כזה, כזה. זה כמו זה. חכמי תורה שבעל פה לא אומרים לא בקו ולא בזה, כמובן. חכמי תורה שבעל פה אומרים את דברי עצמם, את הדברים מתוך ליבם, את האופן איך שהם קולטים את הדבר. האופן איך הדבר מצטייר אצלם, כך הוא נאמר מפיהם. הם אומרים את מה שהם מבינים. האופן איך שהם למדו את הדבר, איך שהם קלטו את הדבר. אבל אין שום אפשרות לומר את הדבר, הדבר בעצמו הוא נעלם, הדבר בעצמו הוא סתום. הדבר בעצמו לא מתגלה בתורה שבעל פה. לכן זה לא ניתן להיכתב. לכתוב, צריך לכתוב את הדבר עצמו. אם לא כותבים את הדבר עצמו, אז אין לדבר לא את מעלת הכתב ולא את מעלת הפה, הדיבור. אז זה פשוט אותיות מתות, נמצאות על נייר, אולי על קלף, אולי על אבן. אבל אלה אותיות מתות. הדיבור הוא דבר חי. הדיבור הוא אופן איך שהאדם חי את הדברים. תורה שבעל פה נאמרת רק בדיבור. כשכותבים תורה שבעל פה, יש בדבר הזה משהו שממית את הדברים. ממית, חונת אותם וקובר אותם בנייה. הם מאבדים את החיות. ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה הוא בעיקר, זאת הנקודה. התורה שבכתב היא דברי הנביאים, ודברי הנביאים הם, זהו החידוש, כביכול בורא העולם ברא את כל העולם בדברו. העולם הוא כולו דברים. התורה היא כולה דברים, הנביאים, הכתובים. כולם דברים, אלה הם הדברים עצמם. הש"ס, דברי חז"ל, הם כולם הבנות, הבנות, תפיסות. האופן איך אנחנו חיים את הדברים האלה. לכן התורה שבעל פה צריכה להיות בליבות החכמים. היא לא יכולה להיות בספרים. הגמרא אומרת, מסכת קידוש עם דף סמך וב, כתוב בגמרא, ינאי המלך, החליט, לקח לעצמו גם כתר כהונה, עשה עצמו כהן. הוא היה עדיין מצאצאי החשמונאים. אמרו לו, די לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. מצאו בו איזשהו פסול שמחלל את קדושת הכהונה שלו, והוא לא יכול להיות כהן. יעץ לו אחד מיועציו, חכם להרע. הגמרא נוקבת, קוראת לו בשמו, אלעזר בן פוירה. יעץ לו, אמר לו, הרוג אותם. סלק אותה מהעולם. אמר לו ינאי, תורה מה תהיה עליה? מה זאת אומרת? אני ארוג את כל חכמי ישראל, לא תהיה תורה. אמר לו, הרי ספר תורה מונח, כל מי שרוצה יבוא וילמה. ויאנה קיבל את העיצה הזאת, הוא גם קיבל את הטענה הזאת. על זה אומרת הגמרא, אותנה, באותה שעה נזרקה בו מינות. תהב עלי למימר, הוא היה צריך לומר לו, תנח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מה תהיה עליה. התורה שבעל פה עצמה לא נמצאת בכתב. הכתב הוא אופן, איך חכם יכול לקרוא ולהיזכר או להשתדל להבין, ואז הדברים נהיים תורה. אבל בכתב עצמו לא מונח כלום. הכתב עצמו הוא דבר מת. זה לא ניתן להיכתב. זה מת. הדבר, כשאומרים לא ניתן להיכתב, מתכוונים לומר, הדבר עצמו לא נכתב. הדבר לא נכתב. נכתב סיפור על אודות איזשהו דבר. אבל זה סיפור. זה ההבדל בין הניסים. יש נס שניתן להיכתב, וכשהוא ניתן להיכתב, אז כשקוראים אותו, לומדים אותו, אומרים אותו, אומרים את הפרשה, ואומרים את הנס בעצמו. כך בסיפור יציאת מצרים, שהוא נדרש על פרשה בתורה, וכך בסיפור המגילה, שהוא נקרא במגילה עצמה. המגילה שניתנה להיכתב, שהיא שייכת. המגילה היא חלק מהתורה שבכתב. נס חנוכה שהוא לא ניתן להיכתב. זה נס אחר. זאת אומרת, ההימצאות שלו בעולם היא בצורה אחרת. זה נס שאיננו. הוא לא נמצא בעולם. הוא לא ניתן להיכתב. הוא נמצא בעולם רק אצל מקבלי התורה שיודעים אותו, לומדים אותו, מבינים אותו ומוציאים את התורה שבו. מתחברים אל התורה שבו, שבנס הזה. כך הנס הזה נמצא. זאת כנראה הסיבה. שאין שום טעם, אין שום עניין. אין שום עניין בעולם לנס שלא ניתן להיכתב. אין שום עניין בעולם. לספר אותו. לספר אותו זה נקרא לספר סיפור. זה כמו לעמוד ולהקריא מאמר בעיתון. זה צריך הרבה רחמי שמיים שזה לא יהיה דברים בטלים באלמה. לכן, כשאנחנו מתעסקים בפרסום הניסה, אז אנחנו צריכים לפרסם את הדברי תורה, אותם דברי תורה שיוצאים מהנס. אותם דברי תורה שהם חיים מאותו נס. מה שחי בנו מאותו נס, זאת המצווה שנצטווינו מכוח אותו נס. זאת התורה זאת התורה של הנס. כתוב כאן אם כן, פרסומי ניסה שאנחנו מקיימים בנר, היינו הנר נושא בתוכו את התורה של הנס בעצמו. את זה אנחנו צריכים לנסות להבין. מה מונח בנר? מה יש בנר? מה הנר אומר? מה עניינו של הנר? במה הנר הוא פרסומי התורה של הניסה? אין, הנס עצמו לא קיים. אחרי שפסקה נבואה, הנס כשלעצמו, דהיינו דברי הנס, סיפור הנס, לא קיים. מה שקיים זאת התורה. הנס, כי יכול בורא העולם בנס, מלמד אותנו משהו, מגלה לנו משהו, פותח לנו דברי תורה, הבנות חדשות, גילויים חדשים. כל הגילויים האלה, כלומר, כל התורה שנתגלתה, זה מה שנשתייר מהנס. זה מה שקיים מהנס. זה מה שנמצא איתנו. מנס חנוכה, מהנס הגדול, המופלא, הניצחון של 13 בני אדם. שלושה עשר איש, 12 בני חשמונאי, כך אומר רש"י, בפרשת וזאת הברכה. על מחץ מותניים קמיו, על הפסוק מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. את זה, זאת הברכה שמשה רבינו ברך את שבט לוי. וללוי אמר, בסוף ברכת לוי, כתוב שם, מחץ מותניים, ברך השם חילו, פה על ידיו תרצה. מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. אומר על זה רש"י, שם התפלל משה רבינו על שבט לוי, שבט הכהנים, בני חשמונאי שהיו בודדים, ראה שעתידים חשמונאי יהיו בניו להילחם עם עובדי כוכבים, והתפלל עליהם, לפי שהיו מועטים י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות. לכך נאמר, ברך השם חילו ופה על ידיו תרצה. ברך השם חילו ופה על ידיו תרצה. 13 איש, כנגד כמה רבבות. עליהם התפלל משה רבינו, שיצליחו, פה על ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומו. הנס הנפלא הזה, הנס הגדול הזה, הקיום שלו בעולם, אלה הם המצוות של חנוכה. כך הוא קיים, כך הוא נמצא פה. הוא נהיה דברי תורה, וכך הוא קיים. זה דבר אחד שאנחנו צריכים לברר. עוד דבר שאנחנו צריכים לברר. במה הנר מעורר אותנו, מביא אותנו. הרי זה הנוסח שכתוב במסכת סופרים, בכל הסידורים, וכך אנחנו נוהגים לומר. בכל שמונת ימי חנוכה אלו, הנרות הללו קודש הם. ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול. אנחנו רואים את הנרות, צריכים לראות אותם, והראייה הזאת צריכה להביא אותנו להודות ולהלל לשמך הגדול. מתוך הראייה הזאת אנחנו צריכים להגיע להודעה. רואים ומודים. מה פועלת, מה עושה ההסתכלות על הנרות? מה היא נותנת לנו? במה היא מביאה אותנו להודות? נעשה נס בנרות האלה. חוץ מהנס הגדול של הניצחון על יוון, נעשה נס בנרות האלה. הנס שנעשה בנרות, שהייתה אפשרות לקיים את מצוות הדלקת נרות המערכה, נרות המקדש. היה אפשר לקיים את זה, ולא היו צריכים לחכות. נשאר פח שמן אחד קטן, שלא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלקו 8 ימים. זה הנס. כשאנחנו מדליקים את הנר, אז אנחנו, בזה אמור להיות שאנחנו מגלים פה את הנס. כמה מילים להבין קצת, אנחנו צריכים פה להבין כמה חלקים. צריך להבין מה זה נר, צריך להבין מה זה יוון, צריך להבין מה זה להודות. לפני הכל, חייבים לדעת, יוון סותר להודות. היינו, כשיוון שלטת, אז אין שום אפשרות, אם יוון שלטת, או אם חלילה, אדם שדעתו נשלטת על ידי יוון, לא שייך שהוא יודע, לא שייך שהוא יגיד תודה. והדברים ברורים, הדברים פשוטים. הטומאה הגדולה של יוון. הדבר הנורא ביותר שיוון הביאה לעולם. זה את התפיסה של רחמנא יצילנו, התפיסה של קדמות. התפיסה שהעולם לא נברא, העולם קיים. העולם הוא מציאות קיימת. מציאות קיימת. אין. יותר נכון, האמת זה יותר שקר, כן, אבל בכל אופן, יותר מדויק מה שהם אומרים. במדויק מה שהם אומרים. זה שהדבר הזה, העניין הזה שנקרא בריאה, הוא בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. המחשבות שנמצאות ביסוד הדברים, אנחנו מוכרחים להזכיר את זה, אלה דברי כפירה. הדברים האלה הם דברי כפירה, וזה לא חידוש שיוון הם הכופרים בעולם. אבל אם אנחנו עסוקים ביוון, אז אנחנו חייבים לדעת מה הם אומרים, מהי הכפירה שלהם, ואיפה נמצאת נקודת הניצחון. יוון כמובן כופרים משורש השורשים. הכפירה שלהם מתחילה בשורש. המילה הראשונה בתורה זה בראשית. בראשית. לדעת יוון, אין כזאת מציאות שנקראת בראשית. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין אפשרות של השתנות מלא להיות ללהיות. אין דבר כזה. אין כזה. אין. אם הדבר ישנו, אז הוא ישנו תמיד. אם הוא איננו, אז הוא איננו תמיד. התפיסה שלהם, כמו שהם תופסים, היא המערכת של זמן. זמן, זמן. מה שאנחנו קוראים זמן. זמן כולל עבר, הווה, עתיד. זה זמן. רגע ראשון של זמן לא ייתכן. משום שאין זמן בלי עבר. זמן הוא בעצם מציאותו המשך. זמן זה המשך. ומילא חייב להיות שהזמן הוא אינסופי. הוא תמיד המשך. לא שייך התחלה, הוא תמיד המשך. זמן. אם כן, לא ייתכן שיהיה עין מוחלט, ואז אין כלום. כלום, שום דבר. עין, עין. אלה דברי הבל. אבל... כיוון שגם הרמב״ם מצטט, וגם הרמב״ם מתווכח עם זה, אז אפשר להסתיר את זה. לא רצוי. אבל צריך. לכן הם טוענים קדמות. המציאות תמיד הייתה. הרמב״ם, גם הרמב״ן, אומרים, פירוש האחד להנחה הזאת, זה שכמו שבריאה בלתי אפשרית, כך כל הניסים הם בלתי אפשריים. זאת אומרת, הניסים הם לאדם. זה בלתי אפשרי. זאת הכפירה הגדולה, הכפירה הנוראה, הכפירה בכל התורה כולה. ניסים בלתי אפשרי, נבואה בלתי אפשרי, בריאה בלתי אפשרי. מה שכן אפשרי זה המשך. המשך. הכל קיים. כמובן, הכל פושט צורה ולובש צורה. פושט צורה ולובש צורה. משנה את צורתו. הדברים כמובן משתנים, זה נכון. זה ברור. זה באמת נכון. הדברים משתנים. אבל כל דבר משתנה היה קיים בצורה אחרת. פנים כאלה, פנים כאלה. שינויי פנים. אבל הדברים היו קיימים. אלו אנשים שמכירים רובד אחד של המציאות. רובד אחד, שכבה אחת. אופן אחד של המציאות. לדידהו, אם לא היה שום דבר, מה שאנחנו קוראים שום דבר נברא, פירוש הדבר שאין כלום. פירוש הדבר שכאילו היינו אומרים המציאות לא קיימת. זה דבר שהוא... סותר את עצמו, זה דבר בלתי אפשרי. אנחנו יודעים שהמציאות היא לא הדברים שאנחנו רואים, לא הדברים שאנחנו ממששים, לא הדברים שאנחנו מבינים. המציאות עצמה היא הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו יכולים להשיג. המציאות תמיד הייתה, תמיד הייתה ותמיד תהיה. המציאות היא כביכול בורא העולם. המציאות עצמה היא מציאותו יתברך. זאת המציאות עצמה. כל יתר הדברים הם דברים שנבראו ברצונו, נתחדשו. הזמן הוא אחד הנבראים. הזמן שנמצא איתנו היום, אחד הזמן שנמצא איתנו היום, הוא זמן שעצם עניינו הוא עבר הווה עתיד. אין לנו ציור בזמן שאין לו את שלושת הממדים האלה. אין ציור בדעת שלנו. אבל אנחנו אף פעם לא יכולים להסיק מהקיום על ההתהוות. כשדברים מתהווים, זאת מערכת אחרת. הקיום אף פעם לא נראה כמו ההתהוות. משלים יש מכל הבריאה כולה. המשל הבולט ביותר, וכל אחד ואחד יודע, כל אחד ואחד יודע איך נוצר אדם. יצירת אדם, כל פרט בה סותר את המציאות שלה. נחזיר את האדם של היום לאותם תנאי קיום של ההיווצרות שלו, אז הוא ימות 100 פעמים. כן. 100 פעמים בכל רגע. אין. תנאי הקיום של אדם הם לא דומים בשום פרט, בשום צד, לתנאים של ההיווצרות של האדם. ואם יבוא אדם בר דעת, שמעולם לא התנסה בזה, לא ראה את זה, גדל על אי בודד, כל זה, זה עריכות דברים בדברי הרמב״ם פרק שלם. ללמד אותנו לקח, שאי אפשר ללמוד מההוויה על ההתהוות, מההיות על האופן איך הדבר נהיה. הדבר נהיה זה מערכת אחת, ואיך שהדבר קיים זאת מערכת אחרת. אדם שגדל עלי בודד ומעולם לא ראה איך בני אדם נולדים. הוא לא ראה דבר כזה. אז יבואו ויספרו לו שבני אדם נולדים בצורה כזאת. הוא כבר חכם, הוא כבר גדול, הוא כבר התבונן הרבה בכל מה שהוא ראה. הניסיון שלו, בתוך מה, כן. הוא התנסה בכל הדברים. בדבר הזה הוא לא התנסה. יבואו ויספרו לו סיפור כזה, אז הוא ילעג למי שמספר. יגיד לו, אתה מאמין באמונות תפלות. אתה אומר דבר בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. מה שאתה אומר הוא בלתי אפשרי. לא זה לא נכון, זה לא אפשרי. ודאי, בתוך מערכת מושגים כזאת, אין מקום. אין מקום, כשאנחנו אומרים אין מקום, הכוונה היא אין אפשרות. הדבר הזה הוא לא מן האפשר. זה בלתי אפשרי. אין אפשרות להתהוויות, לבריאות, שהם לא במהלך טבעי, במהלך של סיבות ומסובבים קודמים. קדמו סיבות. והביאו את הדבר הזה, והדבר הזה הביא את הדבר הבא, והדבר הזה יביא את הדבר הבא בעתיד. כך הדברים זורמים והולכים מסיבה למסובב, ומסיבה למסובב. כל מסובב נהיה סיבה למה שמסובב ממנו. כך הדברים הולכים. המהר"ל מפרש כך את המשנה. על הלל הזקן, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. הוא ראה גולגולת שצריכה להבין, שצריכה להתבונן, שצריכה לחשוב. איך היא חושבת? היא חושבת על פני המים. היא חושבת עם הזרם. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אם הזרם פירוש בתוך מערכת של סיבות ומסובבים טבעיים, זה מביא את זה וזה מביא את זה. מה שהילל אמר לה לאותה גולגולת, הוא אמר לה, על דעתיפת התפוך, ולסוף מטייפה יחייתופון. על שהרקת נהרקת, והורגייך גם הם סופם להרג. בקיצור, הוא אמר לו את ההיסטוריה בקיצור, כפי דעתו. זאת ההיסטוריה. סדר העולם. נהרקת כי הרקת. ומי שהרג אותך גם הוא יהרג. וככה העולם הולך. אילו הורגים ואילו נהרגים. אחר כך באים הורגים והורגים את ההורגים, וההורגים נעשים נהרגים. וככה העולם זורם והולך. זאת היסטוריה חסרת משמעות. וזה ממילא ככה, כי הדברים הם קבועים, סיבות, מביאים סיבות אחרות, מסתובב מהם, מסובב מהם עוד משהו, וגם הוא צריך להיות כך, והדברים הם יוצאים זה מזה בהכרח. אז זאת אומרת שכל הדברים הם ממש חסרי משמעות. אין פה מה לעשות. אין פה מה לעשות. בעולם כזה אין שום סיבה לחיות. אין סיבה להיכנס ולהיות עוד גולגולת שצפה על פני המים. אין בזה שום עניין, אין בזה שום תועלת. זה חסר ערך. כך אומר הלל הזקין. הניצחון על יוון, או שוב, עוד נקודה אחת, מה שהתחלנו לומר, יוון, זאת אומרת, מי שחי במערכת מושגים יוונית, לא שייך שהוא יאמר תודה. למי הוא אומר תודה? למי הוא אומר תודה? לזרם של המים? למי הוא אומר תודה? זאת מערכת קבועה וקיימת. היא לא התחילה אף פעם, והיא לא תיגמר אף פעם. למי הוא אומר תודה? אין למי להודות. הדברים קבועים. הדברים הם במהלך מוכרח. מהלך סיבתי. קבוע, ברור, ממשיך במה שנקבע מראש. אותנו מפתיעים דברים, כי אנחנו לא יודעים את ה... אם היינו רואים את כל הסיבות, אז לא היה שום דבר שמפתיע אותנו. את הכל היינו, את כל העתיד היינו יכולים כבר היום לדעת. אלו לא חיים, אין בדבר הזה שום טעם, לא טעם ולא תבונה. דברים חסרי טעם וחסרי משמעות. אין תודה, אין להודות. למי תודה? מי חידש פה משהו? מי עשה פה משהו? מי ש... המים הובילו אותו כך, שהוא על ידו נתגלתה איזושהי סיבה שיקרה משהו, שאותו משהו הוא טוב לי. למשל, למה הדבר דומה שאדם יבוא ויגיד תודה עליה? לרוח שנשבה והיטיבה איתו, או למשהו דומה לזה, שבא לו טובה על ידו, אז הוא יעמוד ויגיד תודה על הרוח. יש הרבה שעושים את זה. להודות פירוש לנצח את יוון. להודות פירוש עקירה של יוון מן השורש. אין. אין. יוון עקרה מן השורש את בראשית, ועקירה מן השורש של יוון זה להודות. הרמב"ן אומר בסוף פרשת בוא, הרמב"ן המפורסם, בהמשך דבריו, מעריך הרבה ומבאר את עניין הניסים, ואת העובדה שהניסים מראים, מגלים, מבססים את כל עיקרי התורה, את כל עיקרי האמונה. לא ייתכן, ברור, כן. לא ייתכן שינוי כלשהו בעולם שהוא קדמון. אם הוא עולם קדמון, אי אפשר להזיז בו שום דבר. אם יזוז עלה אחד, קטן, באיזשהו מקום, בקצה העולם, אז הדבר הזה יעקור את העולם משורשו. זה לא ייתכן. זה יפתח מערכת סיבות שהיא תתנגד לכל הסיבות והמסובבים של העולם, והיא תעקור אותו מן השורש. אין כזה דבר. רק מה שכבר קבוע, זה מה שיכול לקרות. שום נס לא יכול לבוא. אין אפשרות כזו. הדבר הקטן ביותר, חוץ שערה, באיזשהו מקום, במקום שאף אחד לא יודע איפה זה, לא יכול לזוז, זיז, כלשהו. הרמב״ם קורא לזה כנף הזבוב. כנף הזבוב. לא יכול לקרות שם שום דבר שהוא לא קבוע מראש. ופה מדברים על ניסים שמשנים דברים גדולים בעולם. מדובר על עמידת השמש, מדובר על קריאת ים סוף, מדובר פה על דברים שהם... זה לא משנה הגודל. אין שום הבדל כמה גדול. כל עקירה כלשהי, משהו, של החוקים הנוקשים שהעולם עומד עליהם. אם העולם קדמון, זאת המציאות. אין מציאות אחרת. המציאות היא לא משחק. המציאות היא דבר קיים, קבוע, קבוע לגמרי. אין אפשרות לשום נס. האפשרות לניסים זה רק בפירוש אחר של המציאות. המציאות היא כביכול רצונו יתברך. וכל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תורמות, כל מה שהוא רוצה. משום שהמציאות היא אחרת, המציאות היא לא הטבע כמו שאנחנו רואים אותה. אין שום מקום ושום אפשרות לחבר יחד יוון עם התורה לא מתחברים. לא מתחברים. זאת אומרת, אותה מערכת קיום, אותה מערכת עולם, אותה מערכת האופן, איך שהם מבינים, תופסים את המציאות, האופן הזה הוא עוקר את כל התורה כולה, מנסה לעקור את כל התורה כולה. התורה כולה באה להוציא מזה. נר, נר, נר קטן. זאת יצירה נפלאה באופן מיוחד. יש משהו מופלא ביותר בנר. לוקחים פתילה, שמים אותה בתוך שמן. שני הדברים האלה שמים בתוך כלי. יותר נכון, כלי שמים בו שמן, ובתוך השמן שמים פתילה. שמים אש בפתילה, האש נתפסת בפתילה. משום שהפתילה היא דבר שהאש שולטת בו. האש הקיימת מושכת אליה את השמן, והאש בעצם מקיימת את עצמה. כל זמן שיש שמן, האש מקיימת את עצמה. האש ממשיכה, כי היא בעצמה יונקת, שואבת, מכוח האש. האש שואבת אליה את השמן, וכך היא מתקיימת, כי יש לה, כן? כך היא יכולה להמשיך ולבעור. באופן, הנר הוא יצור מופלא, יצור מופלא. מי שמסתכל על נר במבט של ילד, אז הוא רואה באש הזאת דבר קיים. זה ממשיך כל הזמן. בפרט נרות חנוכה של ההלכה קיימה לה, שחייבים, נרות חנוכה צריכים להיות רק נרות כאלה שהאש נמשכת היטב בפתילה. קיימה לה, ככה הדין. הדבר נראה דבר קבוע, דבר קיים. זאת אש שהיא פשוט קיימת. אדם לא בר דעת, לא תופס, לא מבין, שאש זה דבר שלא יכול להיות קיים. האש שורפת. מה שאני רואה בשנייה הזאת, זה לא מה שראיתי בשנייה הקודמת. השנייה הקודמת הייתה האש ששרפה את הדבר ההוא. האש שאני רואה עכשיו, זאת האש ששורפת את הדבר שלא שרפה קודם. מה שהיא שרפה קודם כבר איננו. האש ההיא נגמרה, היא קלטה. האש היא כל הזמן קלה. היא נגמרת, היא איננה. כל מי שרואה המשך קיום באש, אז הוא רואה דבר הבל. הוא פשוט חסר דעה. המשך קיום באש, זה דבר, זה שטות. זה דבר בלתי אפשרי. אש לא ממשיכה להתקיים. אש זה דבר שמחלה את עצמו. אש נשרפת והיא איננה. היא ישנה משום שהיא שורפת עוד דברים. והיא ממשיכה להיות כל זמן שיש לה מה לשרוף. כל זמן שיש חומר דליקה, חומר בעירה. אבל אנחנו מסתכלים באש, ואנחנו רואים, הדבר ממשיך ומתקיים. הדבר ממשיך ומתקיים. אבל עם התבוננות של, התבוננות כלשהי, התבוננות של רגע, לא צריך יותר. אנחנו מבינים שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים אש אחת. ההרף עין הקודם איננו כבר. מה שהיה קודם כבר איננו, האש ההיא קלטה, מיני ובי. האש הזאת כעת קלה, מיני ובי. האש הבאה תבעיר דבר אחר. עד שכל השמן יישאב, ולא יהיה יותר מה שיבער, וכשאין חומר בעירה, אז האש איננה. האש איננה כי היא שרפה, האש מחלה את עצמה. האש לא מקיימת את עצמה, היא מחלה את עצמה. למראית עין, למראית עין. הנר נראה דבר קיים. הנר, הנר הדולק, נראה דבר קיים. כך זה למראית עין. שתהיה נראה זה עומק הפירוש של מה שחזל אומרים שאברהם אבינו ראה בירה דולקת. זה כנראה עומק הדברים. אברהם אבינו ראה בירה דולקת. פירוש, אברהם אבינו ראה בריאה שהיא בעצם מחלה את עצמה. בריאה שהיא יוצאת מעצמה, היא מחלה את עצמה. והיא בכל זאת נראית שהיא ממשיכה ומתקיימת. זאת אומרת שהיא דולקת עד שהיא תכלה. הנר, הנר הוא המלמד הגדול של הפנים האמיתיות של המציאות. הפנים באמת של המציאות. כל מי שרוצה ללמוד את המציאות לאמיתה, שיתבונן בנר. דברים שנראים, הדברים נראים למראית עין כהמשך קיום. המשך קיום. אבל הדבר הזה, באש, הדבר הזה ברור, וזה גם ברור לדעת שלנו. זה בהכרח, לא המשך. זה בהכרח קיומים שונים. כל הרף עין, כל הרף עין, הוא קיום אחר. כל הווה הוא משהו אחר. אין לאש עבר. ואין לה אש עתיד. האש היא רק הווה. רק הווה. עבר זה אש אחרת. עתיד זה אש שתבוא. האש הזאת היא, כשאני רואה אותה, אני רואה את כליונה. היא נגמרת. מה שאני ממשיך לראות זה אש אחרת. היא שורפת כבר משהו אחר. יש כאן דבר נפלא. הדבר מקיים את עצמו. וזה נראה שהדברים מקיימים את עצמם והם ממשיכים להיות, כן. אבל האש, על האש אי אפשר לומר שהיא מקיימת את עצמה. על האש אפשר רק לומר דבר אחד, היא קלה והיא ממשיכה לכלות. זאת אומרת, לכלות פירוש הדבר, לחלות את מה שבוער, וככה יש קלה והולכת. היא מחלה את מה שהיא שרפה, והיא ממשיכה לחלות, ממשיכה לחלות, ממשיכה לשרוף, ממשיכה להפוך לעין. זה לא המשך קיום. להבין כל הניסים, כל הניסים שכתובים בתורה, בנביאים, בכתובים, הניסים, ניסי מצרים, קריאת ים סוף וכדומה, עמידת השמש בנביאים, חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש, דניאל בגובריות, בכתובים. כל הניסים האלה הם כולם ניסים שהעובדות, העובדות קיימות. העובדות נמצאות, הן נמצאות, הן כתובות בתורה שניתנה להיכתב, והן כתובות, הן כתובות פירוש הדבר, הן מציאותם קיימת. הם נמצאים. הניסים האלה הם עובדות בעולם, עובדות משמעותיות גם בעולם שאנחנו חיים בו היום. אלו עובדות משמעותיות בעולם שלנו. הניסים שלא ניתנו להיכתב, זאת אומרת הניסים אחרי תקופת הנביאים, הניסים האלה כל קיומם הוא בלימוד שהם מלמדים. כל הניסים האלה הם כולם תורה, תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, תורה שבעל פה לא תורה שבכתב. התורה שבעל פה לא מחדשת, משמרת את הגוף הדעובדה של הניסים. היא שומרת רק על הדברים לא נתפסים במילים של הסיפור שמתאר אותה. הדברים נשמרים בתורה שנתפסה, נלמדה מתוך הדברים האלה. אלו דברי תורה, כביכול בורא העולם מלמד אותנו. קיים מה שלמדנו מזה, זה קיים. אם לא למדנו כלום והדבר נשאר סיפור, פירוש שום דבר לא נשאר מזה. הניסים שהיו בזמן חז"ל, חז"ל ידעו להוציא את דברי התורה מתוך הדברים. לנו, אנחנו לנו קוראים דברים שאילו היו חז"ל רואים אותה, היו יודעים להוציא את דברי התורה שלהם. והייתה מתגלה תורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מניה. לנו יש רק סיפורים. סיפורים. כל מי שמתמצא קצת, קצת, הרי כולנו עסוקים באותיות כתובות. כל מי שמתמצא קצת יודע שכעבור זמן קצר מאוד, לא צריך יותר משבועיים, הסיפור משתנה לאט לאט, או יותר נכון, מהר מהר, הוא הופך להיות שקר גמור מתחילתו ועד סופו. כמו כל סיפור הצדיקי. שעתו זה היה נכון, אם מישהו למד מזה משהו. היום זה שקר גמור. רק אם יש חכם בחוכמת התורה שלמד את המעשה, חי אותו, וחיים בו הדברי תורה שיוצאים מתוך המעשה הזה, אז זה דברי תורה. ולא, זה דברים בתהילים. דברים בתהילים. וזה לא משנה. כל אחד נתקל בזה, כל אחד יודע את האמת, הרי. כל אחד הרי יודע את האמת. זה את זה אנחנו גם לומדים. פרסום איניסה חלילה, אפילו אם הדברים היו כתובים בגמרא, הם כתובים במגילת אנטיוכוס, הם כתובים בספר חשמונאי. אלה לא ספרים שנכנסו, לא לשס ולא למדרשים. אבל אפילו אם הדברים היו כתובים בגמרא במפורש, הפרסום איניסה לא היה מתקיים בלספר את הדברים האלה. זה לא ניתן להיכתב. מה שכתוב בגמרא זה להוציא את דברי התורה מתוך המעשים האלה. דברי התורה הם אלו, הם משמרים את הגוף הדעובדה של הנס. כאן הנס קיים. הנס הוא לימוד שכביכול בורא העולם לומד איתנו. וכשאנחנו מבינים, למדנו את זה. אז קיבלנו תורה. כשאנחנו מבינים קצת, אז התחלנו לקבל. כשנבין יותר, נבין יותר בכל התורה. אנחנו מבינים קצת ומקווים להבין יותר. הנר, הנר מנצח את יוון. הנר מנצח את יוון. מה שלמדנו מהניסים, שאנחנו נמצאים בעולם שהעולם עניינו, כל עצמו הוא נר. המשך קיום, אבל זה המשך קיום שהוא לא המשך. המשך קיום שכל רגע הוא קיום אחר. בית המקדש. בית המקדש הוא המקום. שבו נמצא העולם כולו בזעיר אנפין, במיניאטורה. כל העולם כולו. חז"ל אומרים את זה. כל מה שיש בעולם יש בבית המקדש, במשכן, במקדש. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אלו הם הדברים שבהם העולם נברא. ואלו הם הדברים שבהם המשכן הוקם. בבריאת העולם, כביכול בשבת, בורא העולם שבת מכל מלאכת מעשה בראשית, אנחנו חייבים לשבות ממלאכת המשכן. כך שהמשכן הוא מקביל לבריאה. וחזרנו על זה פה הרבה פעמים. הדברים ידועים. המשכן מקביל לבריאה. המצווה להקים משכן מצווה חף היא שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה. בו יהיה ההקרבה, זה הצורך בבית המקדש. כך גם כתוב ברמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה. להיות מוכן להקריב בו הקורבנות ולחגוג אליו שלוש פעמים בשנה. לשם כך זה נחוץ. לשם כך צריך את הבית. כאן במצווה, בספר המצוות כתוב, בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד. כאן הרמב"ם מוסיף דבר שלא כתוב בהלכות בית הבחירה. בית המקדש נמנה לשלוש תכליות. להקריב בו קורבנות, לחגוג אליו שלוש, ההליכה אליו שלוש פעמים בשנה, ושיהיה בו אש תמיד. זה התכלית של בית המקדש. זאת אומרת, לא מדובר פה, אש תמיד לא מדובר פה בהקרבה. על ההקרבה הוא כבר כתב. זאת לא אש של, שמקריבים בה, אלא האש היא תמיד, קיום האש. יש מערכה מיוחדת, שהיא נקראת המערכה לקיום האש. כך זה במזבח, כך זה במנורה, להעלות אש תמיד. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אש תמיד. זאת תכלית בפני עצמה. יש תכלית להקריב קורבנות, זה כל העבודה כולה. יש תכלית, והר השם יראה. צריך להגיע שלוש פעמים בשנה לבית המקדש. לשם כך בית המקדש הוקם. ועוד תכלית נעלמת, נסתרת. תכלית חדשה. לא לגמרי מובנת. קיום האש תמיד. מה זה? מה זה? החידה ועוד כמה מרבותינו המקובלים מביאים בשם חיבור של תלמיד של תלמידי האריזה. קוראים לזה השח על התורה. הוא כותב, ופשטות זה בשם הארי. על ראש האבן שיעקב שם מראשותיו, יצק יעקב שמן. הוא כותב כך, השמן הזה שיעקב יצק על אותה אבן, זהו השמן שממנו נעשה שמן המשחה, והוא היה השמן שנמצא בפח, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, וממנו נעשה הנס של חנוכה. זה אותו שמן שיעקב יצק על האבן שהוא שם מראשותה. כמובן, הדברים האלה הם מעשי ניסים, אבל מה המובן בדברים האלה? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה מתכוון? וכאן צריך להבין, באמת לנסות להבין, האבן שיעקב שם מראשותיו, האבן הזאת התחברה משום שיעקב שם עליה את ראשו. משום שעל אותם בדלי אבנים יעקב הניח את ראשו. וכל האבנים האלה נעשו אבן אחת. כדי שיעקב יניח את ראשו על כל האבנים האלה. פירוש הדבר הזה הוא, והאבן הזאת נהייתה האבן השתייה שעליה הושתת העולם. כלומר, האבן הזאת נושאת בתוכה את העיקרון שעליו העולם עומד. העיקרון שעליו העולם עומד זה שכל הדברים הנפרדים מתחברים יחד כדי להגיע לתכלית אחת. התכלית הזאת היא עליי יניח צדיק את ראשו. הנבראים כולם מתחברים כדי לבטל את המציאות הפרטית שלהם, כדי להגיע לתכלית שאליה, לצרף את עצמם לתכלית שהעולם צריך להגיע אליה. האבן הזאת היא האבן השתייה, זה אבן היסוד שהעולם כולו עומד עליה. העולם עומד על הבסיס הזה, על היסוד הזה. הדברים כולם נשאבים הם יוצאים מחוץ לעצמם, מתבטלים, מציאותם הפרטית מתבטלת, והם הופכים להיות אור. הדברים כולם רוצים, שואפים להאיר. היינו במילים אחרות, להפוך את עצמם להארה, לאור, לגילוי. השמן שיעקב יצק על ראש, על האבן הזאת שהוא שם מראשותיו, השמן הזה הוא שמן המשחה. שמן המשחה זה ברור, כן, אי אפשר להאריך יותר מדי כעת. שמן המשחה הוא הדבר שמחבר את מי שנמשך לשורשו. המערכת של העולם הזה כולה היא מערכת של... העולם הזה כולו נברא, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וינח ביום השביעי. עד כאן הפריסה של העולם הזה. שבע. המספר זה ידוע מאוד, לעשרות פעמים זה מובא בדברי המהר"ל, והדברים ידועים ועתיקים. מספר שמונה זה המספר שהוא מעל לטבע. המספר של התורה, המספר של המילה שמשנה את הטבע. התורה שהיא מעבר לטבע. השמן הוא זה שמגיע אלינו מהשמונה. כל אלה דברי המהר"ל והדברים ידועים. יעקב יצק על אותה אבן שהוא שם מראשותם, שם הוא יצק את השמן, והשמן כולל איתו גם את השמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, וממנו נרות חנוכה, ממנו נס חנוכה, ממנו הניצחון על יוון. השמן שעל האבן הזאת זהו החיבור, הגילוי. האבן הזאת היא אבן השתייה, היא אבן היסוד, שעליה המציאות העולמית עומדת. הבסיס, יסוד הקיום של העולם, זה בעובדה הזאת, שכל הפרטים בעצם מתחברים ביחד, משתדלים לבטל את עצמה כדי להגיע, לצרף את עצמה לתכלית שהיא כוללת את כל המציאות כולה. זאת בחינת הנר שישנה באבן הזאת. בחינת שמן המשחה שבאבן הזאת, זאת בחינה אחת. זה עניין אחד, בחינת הנר שבאבן הזאת. האבן הזאת היא בעצם נר. עליי יניח צדיק את ראשו. כל האבנים, האבנים הפרטיות, כולם ביטלו את מציאותם הפרטית והפכו להיות אבן אחת, והיא האבן, אבן השתייה של העולם. זה הבסיס שהעולם עומד עליו. העולם לא חי על מערכת סיבות ומסובבים, פיזיים. דבר דוחף דבר, דבר מושך דבר, דבר משפיע על דבר בכל מיני צורות. וכך, כל דבר מפעיל את כוחו, והכוח הזה הולך ופועל, והוא ככה זה. כמו שהעולם נראה בעיני אנשים שמסתכלים על מערכות הסיבות והמסובבים של דרך הטבע. התורה היא כולה נס. התורה היא כולה מערכת קיום אחרת. התורה היא כולה מערכת שהולכת לקראת. התורה היא כולה בירה דולקת. דולקת. דולקת פירוש, היא מחלה את עצמה והופכת את עצמה. כל פרט ופרט. הופך את עצמו לאור, למי שיודע לי, מי שיודע ללמוד אותו, מי שיודע להסתכל בו. טוב, אנחנו חייבים פה לסיים. לא סגרנו את הכל, אבל תן לחכם ויחכם עוד. הודעה. הגמרא מספרת סיפור, מספר סיפור אחד אחרון. הגמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, שהוא הגיע לאפריקה והגיע לאיזשהו מקום, 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 שאף להגיע לקצה העולם. ישב בשפת נהר ואכל דגים. מלוכים מדי הם היו, והוא רצה לרחוץ אותם קצת. אז נהר עבר על ידו, והוא רחץ אותם בנהר. ואז הדגים, לפי כמה ראשונים, הדגים חזרו לחיות. לפי כמה ראשונים, אז הדגים הריחו ריח טוב באופן מיוחד. הוא הריח ריח גן עדן. זאת אומרת, ריח שלא מהעולם הזה, בנהר הזה. אמר אלכסנדר לעצמו, שמע מינה מגן עדן קעתי. הנהר הזה מגיע מגן עדן. אז הוא הלך אחריו, הלך אחריו, הלך, עד שהוא הגיע לעיקרו. והוא הבין שכאן הוא מגיע לפתח גן עדן. אז הוא דפק ואמר, פיתחו לי. פיתחו לי. אנא מלכה אנא, פיתחו לי. אמרו לו, זה השער להשם, צדיקים יבואו. הוא שמע קול מבפנים. לך לא פותחים. אתה לא תבוא בשער הזה. תנו לי משהו מבפנים, אני מלך, אני חשוב. כך כתוב בגמרא, זה כתוב בלשון הרמית. אני חשוב, תנו לי משהו. הגמרא אומרת, זרקו לו גולגולת של בן אדם. טוב, זה כתוב שם בגמרא, זה גמרא במסכת תמיד בדף למד ב. מי הם הצדיקים שיבואו לגן עדן? אז הפירוש הפשוט בגמרא, כשהוא אמר פיתחו לי, הוא התכוון לפסוק שלפני זה. פיתחו לי שערי צדק, אבוא בם עודה כאן. על זה התשובה. זה השאר לה שהם צדיקים יבואו. היינו מי שיודע להודות. מי שיודע להודות. כל הקורבנות, חז"ל אומרים, מה אומרת? כל הקורבנות לעתיד לבוא, כל הקורבנות בתהילים חוץ מקורבן תודה. חז"ל מוסיפים בילקוט, בפסוק, עליי אלוקים נדריך, אשלם תודות לך. זה פסוק בתהילים בפרק נון וב, אני חושב. שם כתוב בילקוט, ממדרש חזר. כל התפילות בטלות, חוץ מתפילת הודיה. לעתיד לבוא. תהיה רק תפילת תודה. קורבנות כולם התבטלו, רק קורבן תודה יישאר. אין שום קורבן, רק קורבן תודה. הזכרנו קודם את לשון הרמב"ן. אין לעליון בתחתונים חפץ. כי אם שנאמין בו ונודה לכל שבראנו. נאמין בעצם קיומו. נאמין שהוא המציאות האמיתית. אבל בנוסף, אנחנו צריכים להאמין, נודה לכל שבראנו. הפירוש נודה לכל, הכוונה היא, בזה אנחנו אומרים שבידו הכל. כשאנחנו מודים לו, פירוש הדבר, אנחנו לא חיים בתוך מערכת של סיבות ומסובבים. אנחנו חיים בתוך מערכת של רצון. ורצונו יתברך, הוא שמקיים אותנו. הוא זה שנותן לנו את הכל. הכל, הכל. את הכל אנחנו מקבלים ברצונו. את הכל אנחנו מקבלים ממנו, לכן על הכל אנחנו מודים לך. אנחנו צריכים להודות. כאן נמצא סוף הניצחון על יוון. הניצחון האמיתי על יוון זה הלימוד, הלימוד האמיתי, הלימוד האמיתי, תפיסת המציאות האמיתית, זה נודה לכל שבראנו. ללמוד להגיד תודה. אין לך באופן טבעי שום דבר. לא מגיע לנו כלום. שום דבר לא מגיע לנו. כל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו חייבים להודות. ההודעה היא לא משהו, זה לא איזשהו עניין פרטי, משהו מסוים, איזו מעלה מסוימת. ההודעה היא עומק תפיסת המציאות האמיתית. זאת עבודת היום של הימים האלה. להבין נכון את הנר, וכשמבינים נכון את הנר, הנר, לומדים להודות. לעתיד לבוא. לעתיד לבוא. כבר לא תהיה תפילה. אין מה להוסיף, אין מה לתקן. שום תפילה לא תהיה. רק תפילת הודעה. להודות, זה כן. ככל שנעמיק יותר, ככל שנבין יותר, ככל שנתפוס יותר, נודה יותר. זהו הלימוד. זאת מצוות היום של חנוכה. וזה אנחנו מסיימים. השבוע הבא לא יהיה שיעור. חנוכה מאיר ושמח לכולם.